אולי עם שנה שעברה, מתי קוראים את תפילת חנה? בתפילה של ראש השנה? זוכרות? נכון. בהפטרה של היום הראשון, אז הקריאת התורה מספרת לנו על אברהם ושרה, ועל זה ששרה היא יקרה, ועל הלידה של יצחק, על כל העיכובים ועל כל הקשיים ששרה ואברהם עוברים עד הלידה של יצחק, ועד ביום השני הקריאת התורה היא, זה לא היה מזמן בנות, שנה שעברה היה אפשר ללכת לבית כנסת, שם, נכון, עקדת יצחק. אז ביום הראשון קריאת התורה זה ללידת יצחק, וביום השני זה עקדת יצחק. ביום הראשון ההפטרה של קריאת התורה זה בעצם הפרקים האלה, א' וב' בשמואל א', כל הסיפור שקדם ללידת שמואל, ואחר כך שירת חנה, כשבעצם מודה להשם על הלידה של שמואל, או במילים אחרות, הפרקים האלה ככה בלשון המדרשים ואצל חז"ל, הם נקראים בשם של תפילת חנה, וזאת ההפטרה של היום הראשון של ראש השנה. ואני רוצה לשאול אתכן, למה זאת ההפטרה של ראש השנה? מכל הדברים, מה? יש עדפים? וואי, לא צילמתי מספיק? אז בדיוק בשבילו. אז מה אתם אומרות? למה דווקא זו נבחרה להיות ההפטרה? מה? זהו, אין עוד הכרות בכל התור, בכל הנביאים. של תפילה. אז ברור ששכחתי את כל השאלות בבית. ראות אומרת, בעצם זה לא רק עניין טכני של שרה הייתה הכרה וחנה הכרה, שרה נפקדה, חנה נפקדה, ובגלל שזה מתאים, כאילו המסר של הסיפור, התוכן של הסיפור, סליחה, מתאים, אז הנה, התאמנו את זה לתפילה של ראש השנה, זאת תהיה ההפטרה. אלא ראות אומרת לנו, גם המהות, תפילת חנה, משהו בתוכן של מה שחנה עוברת בעצם, התיקון שהיא עוברת לקראת התהליך הזה שנולד לבן, הוא מתאים לנו. כל בעצם מי שמתחיל חודש אלול, אנחנו נמצאים בתהליך של תיקון, של תשובה, של תפילה, זה מרכז אותנו לקראת המטרה של הימים האלו. עוד כיוון, מי שרוצה לשתף אותנו, איפה הדף שלי? יש להם מישהי עוד רעיון? כן, אז אוריה ואני היינו בשיעור הרבה יותר מוצלח משלי ביום שני ביחד, של הרב דני סיסקין, מי שהספיקה לפגוש אותו ביום ראשון. אינני מתיימרת ללמד כמו הרב דני, אבל אמא לנעלם לי הדף, תקשיבו, מישהי קיבלה את הדף שלי אולי, עם קצת הערות על הדף בעת שחור, שהוא רק חד צדדי. טוב, בלי הערות, נמציא. הנה, סליחה, מסעתי. מרוב דפים. אז אוריה אומרת לנו, בעצם תפילת חנה מגלה לנו את הכוח של הרצון של חנה. ש-19 שנה חנה הייתה הכרה. תחשבו מה זה. יש פה בטח בנות, מי שאמרה שאחרי שמיני. אפילו עוד לא בת 19 שנה חנה, מה? אפילו לא בת 18. 19 שנה חנה הכרה. חנה מתפללת לילד 19 שנה. אוריה אומרת לנו, הרצון שלה, מה זה? זה כמו, זה לא כמו מחדד, זה כמו ליטוש יעלומים. עובר ליטוש הכי עמוק, הכי מבורר, הכי פנימי, לברר מה היא רוצה, על מה היא מתפללת, כמה היא רוצה את הילד הזה, מה היא מוכנה לעבור כדי לזכות לפרי בטן שיהיה לה בן את שמואל. אז באמת הכוח הזה של הרצון, בדיוק הכנתי איזשהו שיעור אחר עכשיו, הרב קוק באורות התשובה, חלק מאוד מאוד נכבד מאורות התשובה, מדבר על הכוח הזה של הרצון. זה באמת, הרמב״ם כותב בשמונה פרקים לרמב״ם, הוא מפרט לנו מה הם כוחות הנפש שקיימים באדם. בטח מי ש... בטוח שמעתם את זה כבר פעם. כמה הרצון זה כוח, והוא ממש שם את הרצון להיות כמו איזה משקולת כזאת, שכל האדם הולך אחריה. נכון? מכירות את הנחום תקום הזה? פעם זה היה כזה משחק של ילדים, שזה כמו מנסק גרוף כזה, ולמטה שלו יש משקולת כזאת, לא משנה כמה תרביצו לזה, לא, בסוף זה תמיד חוזר לאמצע. אז הרמב"ם מסביר לנו, הרצון זה המשקולת, לאן את הלכים? לשם הולכים החיים שלך. איפה שאת תשימי, תעבדי, תחדדי את הרצון שלך, לשם זה ילך. בגלל זה הרב קוק באורות התשובה, כשהוא מעודד אותנו, פותח לנו את הלב לקראת תשובה, הוא אומר לנו, קודם תעבדי על הרצון. תמקדי את עצמך. מה אני רוצה מעצמי? מה אני רוצה מחיי? לאן אני רוצה ללכת? זה ייתן לך כוח, זה ממש, זה יהיה החץ, ראש החץ שלך, לאן את מכוונת. אז בעזרת השם, אם לא נספיק את הכל היום, אז יש לנו שיעור גם שבוע הבא, נמשיך את זה גם, אבל, או אולי מחר מה שתחליטו, אני באה פתוחה, או שנסיים את זה, או שנלמד פרשת שבוע, מה שיבוא לכם. אז בואו נתחיל, ככה קצת נכיר את חנה, נלמד מי, ובעזרת השם, מתוך זה נגיע גם אנחנו קצת בנותיה של חנה. חז"ל כותבים ששבע נביאות היו להם לישראל, ואחת מתוכם זאת חנה. זו דמות מאוד מאוד מיוחדת, ממש, אומנם היא לא מארבע האימהות, אבל היא ממש מלווה אותנו כל יום, גם בתפילה, שהלכות תפילה נלמדו מחנה, גם בהתמודדויות שלנו, ובעזרת השם, גם בהתמודדויות שלנו, דווקא מתוך קשיים ומתוך דברים מסובכים, היא ממש נותנת לנו קריאת כיוון לחיים, שבעזרת השם נתחזק ממנה ביחד. כן.
יש שאלה
על
מה אומרת.
כן. מאוד, אז הדינה אומרת לנו, אתם יודעים, זה הקטע הכי מצמרר נראה לי בסיפור הזה, שבסוף היא אומרת, ואם יהיה לי בן, אני מעלה אותו למשכן. אנחנו עוד נדבר על זה. רגע, שנייה, למה רצית את הבן הזה? מה לא רצית קצת? אתם יודעים איזה גיל יפה, זה גיל שנתיים, בדיוק המימי שלנו, היא בגיל הזה עכשיו. שהם כל היום, כל יום, אתמול הביאה לי פרח. הלכנו ביחד, כל הדרך אני רק רודפת אחרי, יש לי שם בעגלה, שגעה אותי כבר. דרך של 10 דקות עשינו אותה שעתיים. ואז היא קוטפת פרח מאיזה זה ומביאה לי אותו. כמעט התעלפתי מרוב מתיקות. אתם מבינות על מה חנה מבטרת? שנתיים היא עם התינוק הזה, והיא אומרת, כשאני אגמול אותו, אני מביאה אותו לבית השם. אנחנו עוד נבין את זה טיפה יותר לעומק. מאיפה הכוחות נפש האדירים האלה להיפרד מתינוק? מתינוק. אבל הדינה כבר עומדת לנו. המלאכת השם זה ממש, זה לאסוף, זה היסוד של עקדת יצחק. זה לאסוף את כל כולי להגיד, ריבונו של עולם, זה איש היריב המפורש, איך הוא אומר? אני רוצה לעשות רצונך כרצונך. חז"ל אומרים, אנחנו רוצים להפוך את הרצון שלנו להיות אחד עם הרצון האלוקי. וואי, זאת עבודה, מה זה קשה. ובאמת חנה היא ממש סוללת לנו פתח למקום הזה. איך אני מבררת את הרצון שלי, אבל לא נשארת רק שם. זהו, זה הרצון שלי, סבבה, בא לי. מה בא לך? בואו, משרתים יקרים, שירות לקוחות, סליחה, לא קיבלתי בדיוק את מה שרציתי. היא לא נמצאת שם. היא ממש מרוממת את הרצון שלה להיות במקום של רצון השם. אז לאט לאט, תודה, עדינה. ניכנס גם לזה. אז איפה אנחנו ממוקמים בתחילת ספר שמואל, בעצם? בהיסטוריה בינתיים של עם ישראל. זוכרות? מהבגרות, בתנך, מישהי פעם עשתה? דבר כזה, נכון? עם ישראל יוצאים ממצרים, הם הולכים 40 שנה במדבר, ואז הם מגיעים לארץ ישראל. בדיוק, זה ממש הפרשות שלנו. יהושע נכנסים 14 שנה של כיבוש, 14 שנה של נחלה, ואז מה היינו מצפים שיקרה? מה היינו מצפים?
מלוכה.
מלוכה, בדיוק. ומה עוד היינו מצפים שיקרה? המשכן עדיין שוכן באורות, באוהל, במבנה הראי, נמצא בשילו. מה היינו מצפים אחרי הכיבוש ונחלה, שכל השבטים, כל אחד יושב במקומו, שעכשיו יבנו את בית המקדש, יחתירו, ימצאו מלך לעם ישראל. קדימה, זה הזמן. מה קורה אחרי שיהושע נפטר? איש הישר בעיניו יעשה. מי שזוכרת מספר שופטים, זה לא היה משהו הישר הזה, נכון? זוכרות, בטח המורה שלכם לנביא, צעירה לכם מעגל כזה עם חיצים על הלוח, כל המורות לתנך, מי שלומדת כבר, נכון? שהיה חטא של עבודה זרה, תחשבו, נכון שאמרנו כיבוש ונחלה, אבל בעצם מה קורה? יש כל מיני מובלעות של גויים, אנחנו לא סתם עושות שיעור בהיסטוריה הקדומה של עם ישראל, בתורה כתוב, בינו שנות דור ודור. התורה לא מספרת לנו היסטוריה, כדי שנדע על כזה לעשות, בבית מדרש של המדרשה יש כזה ציר זמן, כל השנים, מה היה באירועים של עם ישראל. זה לא כדי שנשנן שנים. בינו שנות דור ודור. בינו זה לשון התבוננות. זה גם לשון הבנה. הרב קוק, בטח אתם שמעתם את זה, היה קורא להיסטוריה הסתריה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מצמיח ישוע, רבנו הרב צבי יהודה היה אומר, הוא מצמיח את הגאולה דרך הפוליטיקה, הצבא, ההיסטוריה, המדעי המדינה, בסדר? כל האירועים האלה זה לא חדשות, זה לא דיבורים, זה לא מאבקים בין אנשים. ככה הקדוש ברוך הוא מצמיח ישוע, והתפקיד שלנו זה להתבונן על ההיסטוריה של עם ישראל. איך הקדוש ברוך הוא מצמיח את הישוע לאט לאט אז, כדי שנקבל כוח לעשות את זה היום. עם ישראל תמונים בו כל כך הרבה כוחות, ממש ככה גלומים בתוכו. ואנחנו רוצות ללמוד את זה גם לימים שלנו. אז אמרנו, סוף תקופת יהושע, כשיהושע נפטר, בעצם רוב ארץ ישראל היא של עם ישראל. השבטים יושבים במקום שלהם, אבל מה הבעיה? שיש כל מיני מובלעות כאלה של גויים. יש בכל מיני מקומות, אשקלון לדוגמה, בשפלה היה גם כל מיני מובלעות כאלה. ירושלים הייתה עדיין יבוס, היא עדיין הייתה של היבוסים. בסדר? מה קורה כשיושבים ליד גויים? בדרך כלל כן. אז מוכרים להם וקונים להם ועושים דברים ביחד, כי זה דרך העולם, כמו שאתם היום, מי שעובד בדרך כלל בקפה נאמן, תחמה כזה בירושלים. זה בני דודים, נכון? מתחככים אחד בשני ומושפעים מהם, מאוד מאוד מושפעים מעבודה זרה. אז המנגנון הזה של ספר שופטים זה בעצם חטא, ריחוק מהשם, עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל איזשהו צר, איזשהו אויב יושב להם על הבריד, לא נותן להם להתקיים, לוקח מהם מלא מיסים, נלחם איתם, או מה עם ישראל נזכר שיש? ריבונו של עולם, צועקים אליו, כן בדיוק, חוזרים בתשובה, צועקים לריבונו של עולם, תציל אותנו, תציל אותנו, תציל אותנו. אז הקדוש ברוך הוא שולח להם באמת שופט. שופט זה מנהיג רוחני שבא ומרומם אותם בחזרה למהות שלנו, מי אנחנו, באמת מצליח להחזיר אותם בתשובה. ואז מה כתוב? ותשקוט הארץ 40 שנה, לפעמים במקרה עוד יותר טוב, 80 שנה. זאת אומרת, המדרגה הרוחנית היא לאט לאט מתרוממת. כל פעם עם ישראל באמת מצליח לעשות תשובה, אבל אז כשהשופט הזה נפטר, מה קורה? עוד פעם, את אותו דבר, את אותו תהליך. כמה זמן אתם אומרות זה לוקח ספר שופטים? בשנים. התקופה הזאת, מיהושע עד ספר שמואל. מה? הרב בקושתי עשה רעה, 300
שנה.
נכון? 300 שנה, תחשבו. הילדים האלה, או האנשים האלה, שנמצאים עכשיו בתקופה שאנחנו נמצאים, הם כבר שמעו על יציאת מצרים רק מהסיפורים. הם שמעו על הניסים של הכניסה, של כל יציאת מצרים. זה אפילו לא סבא שלהם, זה כבר 300 שנה, זה מלא זמן. איזה זיכרון עמום כזה, איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. איך הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לארץ ישראל. משה רבנו, יהושע, המנהיגים הגדולים, הם... זיכרון כבר לא קרוב, כבר די מטושטש, די רחוק, ועם ישראל מחכה למה? למה הוא מחכה בתקופה הזאת? למקדש? למה הוא עוד מחכה? אני חושבת שאפילו למקדש הם אפילו כבר, עוד מעט נראה זה, הם אפילו שכחו שהם מחכים למקדש. עם ישראל בנקודה של ספר שופטים, בסוף ספר שופטים הוא נמצא במצב לא טוב. מי שזוכר את שני הפרקים האחרונים של ספר שופטים מדברים גם על פילגש בגבעה, שמסתיימת, בדיוק אני קראתי עכשיו את הספר של אורנה בורדמן, רואים רחוק, מי שלא קרא שתקרא, זה מה זה יפה, על פילגש בגבעה, ממש עושה ציפייה לגאולה. זה אומנם קצת לנוער אורנה בורדמן, אבל זה כזה מתוק, זה שווה לקרוא. אז עם ישראל נמצאים ממש אחרי מלחמת אחים שבט בנימין, שבט שלם מעם ישראל כמעט נגמר. תחשבו מה זה, נשארו ממנו 600 בחורים שאסור להתחתן איתם. לכן ט"ו באב כאילו חוטפים את הנערות מהכרמים, זאת הייתה האפשרות היחידה, ככה הסנהדרין התירו להם להתחתן עם נשים יהודיות. אמרו, תבואו, מה זה לחטוף? הם לא באמת חטפו אותם, כן? זה כאילו ידעו שזה מה שהולך להיות. מי שהלכה לחולל בכרמים זה כי היא רצתה להקים את שבט בנימין. היא הסכימה להחטף על ידי בחור משבט בנימין, שלא תהיה כליה על השבט הזה. זה מציאות, אם עליה, אנחנו מפחדים ממלחמת אחים לפעמים כשיש כזה מריבות באיזשהו מחלוקות בתוך העם. זה מה שהיה שם. לא פחדו מזה, זה אשכרה קרה. שבט שלם כמעט נגמר. הסיפור של פסל מיכה, זה גם מסיים את ספר שופטים, ששבט שלם לא שלם. הרבה מבני דן חוטאים בעבודה זרה, מקימים את פסל מיכה שם בלייש, זה ליד נחל דן בצפון, מי שהספיקה מאוד יפה שם, תראה איך הם תלכו. נכון? נגמר, התקופה, זה לא נגמר, התקופה שאנחנו נמצאות בה עכשיו בעצם, שתכף נקרא תנא דבי אליהו, מדרש מאוד מוכר, אבל אני ממש אוהבת אותו, אז לא התגברתי והבאתי אותו. המדרש שמספר לנו על הימים הראשונים, זה לא הימים הראשונים, זה תחילת ספר שמואל, הוא באמת לא פשוט. עם ישראל נמצאים בתקופה, את אומרת חסר מקדש, תגידו לי עוד מה חסר, עוד מעט, בסדר? כשקצת נקרא את זה. אז אלקנה, בתוך המציאות הזאת, יש בית מאוד מיוחד. אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שעיקר המיוחדות שלהם זה שאין להם ייאוש מהתמונת מצב של עם ישראל. הם מסתכלים על עם ישראל, ומה הם רואים? הם רואים מקדש, בסדר רעות? הם רואים מלכות. הם רואים את כל מה שאנחנו חולמים עליו גם היום. לא סתם הדברים האלה נכתבו, גם אנחנו לפעמים יכולות להסתכל על המציאות. עוד פעם בחירות, שמה ישראל, נו, היה לנו איזו הפסקה של 5 דקות. שוב אנחנו נמצאים במצב שלא ברור לאן אנחנו רוצים ללכת. אני לא רוצה לייאש, אז אני לא נותן את הדוגמאות. שוב אנחנו, היה פה ביום שני לינץ' באיזה בחור חמוד שהלך לראות צון בהרים, בחוות מעון, ממש באמת מצב קשה שזה יהיה לרפואתו בעזרת השם. איפה אנחנו נמצאים? איפה? אלקנה מסתכל על המציאות הזאת של פסל מיכה, של פילגש בגבעה, של איש הישר בעיניו יעשה כבר 300 שנה, והוא רואה גאולה. הוא בכלל לא רואה את הפער בין איך שנכנסים יוצאי המדבר לארץ ישראל ביריחו, חדורי אש של אמונה, ברצון עכשיו להקים את בית המקדש, הפסגה שעם ישראל היה בה, הוא לא רואה את הפער. הוא רואה את התכלית. זה הבית. עכשיו, מה זה אלקנה? אלקנה וחנה, אחד הם, כן? זה ממש שיעור בזוגיות, אלקנה וחנה. אי אפשר להגיד הכל, זה באמת, ללמוד תנ"ך, זה החלום שלי בפנסיה. אני אשב על המרפסת, אספור שציפורים נודדות ואלמד תנ"ך. תגידו אמן.
אמן.
אני אזכר לעשות את זה. כל מילה בכתובים היא באמת, היא כל כך עולמות, עולמות שלמים שאנחנו יכולות ללמוד מהם. אז ככה כתוב במדרש. אלקנה היה עולה לשילו 4 פעמים בשנה, 3 מן התורה ואחת שקיבל עליו בנדבה. אלקנה וחנה, הם היו גרים ברמתיים צופים, זה באזור שבט, אלקנה הוא משבט יהודה. לא, אלקנה הוא לוי, סליחה, בלבלתי, לא משבט. הם גרים באזור הר אפרים, נכון, הלוויים היו מפוזרים בתוך כל מיני ערים של עם ישראל, והם מקבלים על עצמם לעלות לרגל. כמה בדרך כלל עולים? 3 פעמים, נכון? סוכות, פסח ושבועות. לא מספיק לאלקנה. הוא מוסיף עוד פעם אחת שקיבל עליו בנדבה. מעצמו, מתנה. מה אתם אומרות? זה היה דבר נפוץ, עלייה לרגל באותם ימים?
לא.
לא. בואו נראה איך אנחנו לומדים את זה. עוד מעט. והיה מעלה אמו, אשתו, ובניו, ובנותיו, ואחיו, ואחיותיו, כל קרוביו. כולם עולים, תחשבו איך זה היה נראה. שיירה כזאת, לא כמו היום, עולים לאוטו, מקסימום עושים מיניבוס לטיול משפחתי, נכון? כרכרות, עגלות, חמורים, סוסים, לא נראה לי שאם ילדים קטנים היו עושים את זה עם סוסים, הם דוהרים מהר מדי. שיירה, צריך לקחת, לבנות תועל, את כל האוכל, סבתוכה. וכשעולים בדרך, היו באים ולנים ברחובה של עיר, והיו מתקבצים האנשים לבד, ואנשים לבד, שכן, איש מדבר עם האיש, האישה עם האישה, גדול עם גדול, קטן עם קטן, והייתה המדינה מרגשת. והיו שואלים אותם, להיכן תלכו? אז קודם כל נתחיל מהסוף, הוכחה שזה לא היה דבר נפוץ. ערב פסח, אם זה דבר נפוץ, ערב סוכות, ערב שבועות, אם זה דבר נפוץ שעולים לרגל, איזה תגובה היינו מצפים מהאנשים שפוגשים אותם? לפחות שידעו לאן הם הולכים, נכון? אם לא ברור להם, הם כאילו, בסדר, אתם בדרך, גם אנחנו בדרך. הם אפילו לא מעלים על דעתם שזה מה שהם עושים שהם הולכים למשכן. הייתה המדינה מרגשת, יש איזו התרחשות כזאת. תחשבו שפתאום לפה עכשיו נכנסת איזשהו שיירה של אוטובוסים, חונה באמצע המקום, פותחת אוהלים. רגע, רגע, מה קורה כאן? כל הילדים רצים להגיד לאמא, אמא, תראי מה הולכו באמצע הרחוב, נכון? כל האנשים באים ושואלים אותם, מה אתם עושים? להיכן תלכו? אותם תושבים של אותה עיר אפילו לא מעלים על דעתם שהם בדרך למשכן, שזה זמן של עלייה לרגל. אבל שנייה, בוא נחזור אחורה. יש פה משהו פשוט כזה יפה בשבילנו, נכון? תודה לך. צדיקות. תקשיבו, מישהו יספר ביוטופ וישאיר פה סיר אורז מאתמול לראות מה יקרה לו. תעשו טובה, תקחו את זה. תראו איזה יפה, הרבה פעמים אנחנו מרגישות, נכון? שצניעות זה כזה דבר כזה מיושן, ומה הקטע, לא לדבר עם בנים, כן לדבר עם בנים, איך אני, מה אני, זה איזה המצאה של רבנים דוסים. תנה דבי אליהו, בסדר? שכן, איש מדבר עם האיש, זה לא שיעור על צניעות, רק זה אי אפשר, לא, אני לא יכולה להתעלם מזה. האישה עם האישה, זה צניעות בסיסית, פשוטה, כל כך מובנת מאליה. יש בעולם הזה תפקיד לנשים. אמרתי לכם, כל מילה אפשר לעשות עליה פה שיעור, אבל אי אפשר. זה רק חודש אלול, בנות. מה לעשות? צריך להתמקד. ואומרים, אז הם שואלים אותם, כולם מרגישים שקורה פה משהו, והם שואלים אותם, איפה אתם הולכים? אז הם עונים להם, ואומרים, אל בית האלוקים שבשילו, שמשם תצא תורה, ומשם מצוות ומעשים טובים. ואתם, למה לא תבואו עמנו? ונלך ביחד. מיד אלקנה יש לו תפקיד. מה התפקיד של אלקנה? לעורר את עם ישראל אל המשכן. הוא עובר ממקום למקום. בהמשך הוא יגיד לנו, מיד עיניהם משירות דמעות, ואומרים להם, נעלה עמכם. כשהאדם הזה, אני לא יודעת איפה, בסדר? מרמלה, פוגש את אלקנה שבא לישון לו באמצע העיר ואומר לו, לאן אתה הולך? והוא עונה לו, אני הולך אל בית השם שבשילה, משם תצא תורה. אותו אדם בסוף תקופת השופטים, כל כך מבולגן מבחינה רוחנית, כל כך מבולגן מבחינה לאומית, כל שבט מרגיש מפורד במקום שלו, לא קשור לשום הנהגה אחת של עם ישראל ביחד. מיד עיניהם משירות דמעות, כאילו אל קנה פח, בחץ כזה מדויק, נכנס להם ללב, וואו, אותו אדם שעומד מולו, מה זה לבכות? כשאני בוכה, מה שבתוכי זז, זה נגע בי. הפנים שלי כל כך גלוי, כל כך חשוף, כל כך מזדהה עם מה שאלקנה אומר, ואומרים להם, נעלה עמכם. עלו עמו 5 בתים, לשנה אחרת 10 בתים, ולשנה אחרת הרגישו כולם לעלות. ובדרך שהיה עולה שנה זו, אינו עולה לשנה אחרת, אלא בדרך אחרת, עד שהיו כל ישראל עולים. מה המשימה של המשפחה של אלקנה? המשפחה של אלקנה, חנה ופנינה גם, הם לוקחים על עצמם לעורר את עם ישראל אל המשכן, אל המפגש עם הקודש, שמשם תצא תורה. הם מזהים כמה עם ישראל מפורד, כמה עם ישראל רחוק מריבונו של עולם, וזה לא משימה כמו היום, לשבת, לכתוב איזה טוקבק בפייסבוק, כולם קוראים ואולי מצטרפים. לא. 4 פעמים בשנה הם אורזים את עצמם, את כל המשפחה, בדבר הכי מדהים, הם פשוט הולכים פיזית. כל פעם, כל רגל, ממקום אחר, נפגשים פנים אל פנים עם עם ישראל. אתם הייתם, נראה לי, בנות שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא יודעת, כל אחת. בגירוש, כשהיה את הגירוש מגוש קטיף, אז היה קטע כזה, שרצו להיפגש עם עם ישראל. זה מה שעשינו, הלכנו, דפקנו בדלתות, פנים אל פנים, היינו ממש מהתלמידים של אלקנה. לא אני באופן איש, כאילו גם אני, אבל זה ממש מה שגבע רב, אם אתם מכירות אותו, הוא ממש היה ממקימי התנועה הזאת. ממש, זה ממש היה ללכת בדרכו של אלקנה. אשכרה ירדנו בירושלים באיזה רחוב, מתחילים לדפוק בדלתות, שלום, באנו לספר לכם על ארץ ישראל, על גוש קטיף. זה מה שאלקנה עושה, שלום, באנו לספר לכם שיש משכן. באנו לספר לך שהקדוש ברוך הוא מתגעגע אלייך, שהוא רוצה שתעלי אליו לרגל. באלקנה מוסר, באלקנה וחנה וכל המשפחה שלהם, הם ממש מוסרים, ותראו, נהיית מין תנועה כזאת. שנה אחת חמישה בתים, שנה אחרת עשרה בתים. לאט לאט עם ישראל מתעורר אל המשכן. הקדוש ברוך הוא, שהוא בוחן ליבות וכליות, אמר לו לאלקנה, אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לכף זכות וחינכת אותם במצוות וזכו רבים על ידך. חייך, אני יוצא ממך בן שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצוות ויזכו רבים על ידו. הלמדת בזכר מעשה אלקנה שמואל. שנייה לפני זה אני רוצה להגיד משהו. כשכתוב פה בזכר מעשה אלקנה, זה לא הכוונה שרק אלקנה היה עושה את זה, נכון? זה ברור לנו ש... אשתו חנה וגם אשתו פנינה זה משימה משפחתית. גם המדרש מתחיל בזה, הוא ואשתו ובניו ובנותיו. הכתוב מדבר על אלקנה כי ראש המשפחה זה האיש, בסדר? זה כאילו לא יודע, אין לי מילה, בסדר? אבל הוא כאילו הוא המייצג של המשפחה. במה ריבונו של עולם אומר? אתה עשית מעשה כל כך גדול, מה שעמד לנגד עיניך, אם אנחנו מנסים עכשיו לאפיין את הבית הזה של אלקנה וחנה, זה בית של שליחות. זה בית שמה שמעניין אותם זה המצב הרוחני של עם ישראל. וזה לא מעניין אותם, תפילה זה המון, בסדר? לימוד תורה זה הכל. הרבנית קניבסקי הייתה אומרת, 95% תפילה, 5% השתדלות בפועל, משהו במעשה. אלקנה הוא לוקח כל החיים שלו, משימת חייהם של אלקנה וחנה, זה להשיב את לבבות ישראל לאביהם שבשמיים. הם לא מתייאשים, הם מסתכלים פנימה 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 ואומרים, חייך שהכרעת את ישראל לכף זכות. הם מרוב מבט כזה מדויק על כל הטוב שגלום בעם ישראל, הם באמת מצליחים להזיז את עם ישראל. הם מצליחים להוציא אותם מהאוהל, מצליחים להקים אותם מהסמארטפון, מצליחים להוציא אותם מלהיות עסוקים מהזמנות משיין או מוואטאבר, לא יודעת מה אתם מגיעים. נכון? מצליחים להזיז אותם מיכול כפי יכולתך באלת. קומו, עכשיו אתם הולכים למשכן, הולכים להיפגש עם עצמכם, הולכים להיפגש עם הקודש. זה ממש תנועה של משפחה אחת שמפיצה הדים למלא מלא מלא מעגלים, ובאמת היא מרוממת את עם ישראל להיות זוכים לשמואל. עכשיו נדבר עוד שנייה, נדבר על מה הכוונה להיות זוכים לשמואל. אבל מה עוד אנחנו יודעות על המשפחה של אלקנה? ממה שאתם זוכרות, סליחה, תכננתי לצלם את פרק א' וב' ובאופן מפתיע שכחת. אמרנו, מה עוד אנחנו יודעים? מקודם סיפרנו קצת, שבמשפחה של אלקנה לא הכל כזה ורוד, נכון? יש גם קשיים, קושי אחד, עקרות, קושי מאוד מאוד, מה זה, אין לי מילים, לא יודעת להגיד בכלל מה זה, מאוד מאוד, זה נראה לי קצת מדי, נכון? קושי קיומי, חנה אין לה בנים, זה לא רק שלחנה אין בנים, גם לאלקנה אין חנים מבנה, הפוך, אין בנים מחנה, נכון? והרב אבינר יש לו ספר מאוד יפה על נשים, בתנך, הוא כותב לנו שזה סיבוך בתוך סיבוך. בגלל שאין לה בנים כל כך הרבה שנים, מה היא מאפשרת לאלקנה באצילות נפש שלה? היא מציעה לו לקחת עוד אישה. למה זה סיבוך על סיבוך? איך התורה בכבודה ובעצמה קוראת לאישה שנייה בספר דברים, מי שזוכרת? שרה. למה שרה?
כי היא
קודם כל, אני באופן אישי חושבת מסכן, לא אלקנה באופן אישי, בעלי מתחרפן מאישה אחת, שמה ישראל, על איש אחד, שתי נשים שיגידו לו כל הזמן, תלך, תביא, תוריד את הפח, תקנה, תעשה. אוי, נראה לי מתיש. אבל, אז תודה להשם ולרבנו גרשום, מאור הגולה, שאמר שמספיק אישה אחת. אבל למה התורה קוראת לזה שרה? מי שאמרה פה, מה אתם אומרים? מה? בטח. כן. קנאה, מה עוד? מי שאמרה פה עוד משהו?
צער.
זה מאוד קשה. מה?
זה כאילו,
את זה אחרי שהם מרפיתים. כן. כן, כן. בעצם, כמו אצל הגר ושרה, נכון? אנחנו רואים ששרה אומרת באיזשהו שלב לאברהם, אני הכרה, אבל אתה גם צריך שיהיה לך ילדים. אז אם תהיה לך עוד אישה, אז לפחות... בסדר? אז זה אותו דבר מה שחנה אומרת, כן. קודם כל, זאת הצילות נפש מאוד יקרה. שהיא רואה את הלכנה והיא אומרת, בסדר, אז ממקום אחר היא בנה לך זרע. היא לא מתייאשת, היא כל הזמן מתפללת. אבל זה באמת, התורה, אפילו הפרשה שאחרי, שמספרת שלאיש יש שתי נשים, בתורה, הפרשה אחר כך זה על בן סורר ומורה. זה ממש להכניס מציאות מאוד מאוד מורכבת לתוך בית. של אישה אחת שמאוד מאוד מאוד רוצה ילדים ואין לה. ובאמת מתוך התחשבות היא מכניסה אישה נוספת. וזה כזה רגיש. תחשבו עם מי שיש לה אחות בגיל שלה. התכשיטים והבגדים והשערות באמבטיה, סליחה לדוגמאות הזה, נכון? ואת לקחת לי ואת שברת לי ופיזרת לי את כל הצללית. והחלוקה בעבודות הבית שהיו מאוד מאוד סיזיפיות, ממש קשות בימים האלה, לטחון ככה עם ה... אלי והמחטש, והכל כזה קשה, בעבודה קשה, והיא בהיריון, אז היא לא יכולה לעשות. והיא אחרי לידה, אז היא עוד פעם לא יכולה לעשות. והיא צריכה לטפל בתינוקות, אז היא עוד פעם לא יכולה לעשות. ואותה אישה הכרה צריכה לעשות, ולעשות, ולהסתכל בעיניים קלות, איך התינוקות החמודים שלה, ולה הם כלום. זאת מציאות מסובכת. חנה הייתה צדיקה, פנינה הייתה צדיקה. חלילה, שלא נחשוב שמישהי מהם הייתה שרת עין, אבל זאת מציאות שקנאה זאת מידה קשה מאוד. שלמה המלך אומר, רקב עצמות קנאה. היא ממש מרכיבה את האדם מבפנים. אבל זו תכונה אנושית בסופו של דבר. היא קיימת. ולכן הרב אבינר ממש כותב על זה. אז חנה נמצאת במיצר. במיצר כפול ומכופל. קודם כל אין לילדים. בדבר שני, צרתה בתוך ביתה. כתוב על פנינה, שזה קשה להגיד את זה, אני מפחדת להגיד את זה אפילו, כי זה באמת נשים גדולות, גדולות האומה. לא סתם, אם היא הייתה איזו אישה פשוטה מבחינת המקום הרוחני שלה, אישה בלי עבודת המידות, אתם חושבות שאלקנה היה מתחתן איתה עם פנינה? דיברנו לפני כמה דקות איזה אישה זאת הייתה, איזה איש היה אלקנה. ומן הסתם, גם האישה, אם חנה הייתה כזאת צדקת, מן הסתם גם האישה השנייה שלו לא הייתה מעפנה, נגיד את זה ככה. הייתה לה את מעלתה הרוחנית. איך יכול להיות, כתוב אחר כך, כשחנה שרה לפני השם בהודעה על הבנים, אחר כך שנולדו לה, כתוב, ברח לי כמובן הציטוט, רגע, זה כתוב לי בכל ערימת הדפים שיש לי פה. עד הקרר ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. וכתוב שעל כל בן שחנה הייתה יולדת, פנינה הייתה קוברת בן. אימא לאיזה פחד, נכון? למה? כי כתוב טוב, אולי נקרא את זה, את המשפט המקור הזה, ואז נמשיך. רבי לוי בשם רבי שילה מכפר תמרתה ורבי חלבו בשם רבי יוחנן. למה נתעקרו האימהות? שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן ומתאווה לשיחתן, שנאמר יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. למה העקרתי אתכן? בשביל שהייתי מתאווה לשמוע שיחתכן. התפילה של האימהות זה לא התפילה שאני לא מתפללת, ברכות השחר בדרך לגן, לא הגן שלי, הגן של הילדים, זה המקסימום תפילה לצערי. שאני מגיעה אליה היום, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את הנשים הצדיקות האלה, את שרה, את רבקה, את רחל, את חנה. הוא יודע איזה ערך רוחני יש לתפילה שלהם. כמה התפילה שלהם בונה בניינים עצומים במציאות, ומתאווה לתפילתם. פנינה מסתכלת על החיים, בגלל זה הם הקרות, בסדר? זה לא איזה משחק של הורדת, כאילו, לא יודעת, כמו הגלדיאטורים האלה שהיו ברומא העתיקה, מכירות את זה? שהיו אותם קיסרים רומים לוקחים עריות ומרעיבים אותם בדובים ונמרים, חיות טרף, וזורקים עבדים לפני החיות טרף האלה במשתעשעים, איך העבדים האלה צועקים ובוכים על נשמתם ועל החיים שלהם. חס וחלילה, זה בכלל אותו כיוון. שהקדוש ברוך הוא כאילו רוצה לראות אותנו סובלים, אז נותן לנו איסורים. ההפך, לתפילה יש ערך רוחני אדיר. היא מעדנת את הרצון, קצת מה שאוריה אמרה. היא בונה עולמות. לא, אני לא מצליחה להתבונן על זה, זה לא איזה בניין שאנחנו יכולים לראות אותו פיזית קורה. אבל העולם שלנו יש בו כל כך הרבה מהלכים רוחניים שקורים, והתפילה זה מהלך רוחני שהאדם מצטרף ליצירה האלוקית שקיימת פה. הקדוש ברוך הוא רוצה, מתאווה לשמוע את תפילתן של הנשים הצדיקות האלה. לכן הוא חוסך מהם תפילות, כדי שהתפילה שלהם תהיה עוד יותר דקה, עוד יותר מכוונת, עוד יותר בניין רוחני לעולם כולו. פנינה מסתכלת על חנה. היא רואה איזה אישה צדיקה היא. היא מבינה מה הערך העצום של התפילה שלה. היא רוצה שחנה עוד יותר תתפלל, עוד יותר תתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שייתן לבן. אז מה היא עושה? לא הבאתי את זה כאן, אבל ככה המדרש מספר. היא באה אליה ואומרת לה, כבר שרקת לתימת שלך סוודר לחורף? עוד מעט חורף. מה זאת אומרת? הם חיות באותו בית. מה, היא לא יודעת שיש לה תינוק? איך לדעתכם חנה? מה קורה לה בפנים כשפנינה באה ואומרת הדבר כזה? מה, מתה. עוד יותר, מהמקום הזה של השר, פורטת ממנה תפילה עוד יותר עמוקה, עוד יותר פנימית, עוד יותר תחנונים לריבונו של עולם שימציא לבן, ועוד מעט בעזרת טוב, לא היום, אולי מחר, מחר נחליט, מה נלמד. עוד יותר עמוקה היא מתפללת להשם. כתוב ש... אוף, ברח לי הציטוט מהראש הזה, לא כתוב אותו. כתוב אבל אחר, אני לא זוכרת הלשון המדויקת של המדרש, אבל כתוב שאפילו שפנינה כיוונה לשם שמיים והרצונות שלה היו טובים, צריך שגם, אני אחפש את זה למחר, בעזרת השם, צריך שגם הביטוי המעשי של זה הוא יבוא בדרך מתוקנת. ובגלל שחנה כל כך הצטערה, המעשה של פנינה הוא לא היה מדויק. ולכן רבת בנים מומללה. לכן היא בעצם, בניה נפטרו אחר כך כשהבנים של חנה נולדו. לכתחילה הרצון של פנינה היה באמת כדי להיות עוד קטליזטור, עוד זרז, עוד מפעיל את התפילה של חנה. אבל היא הייתה צריכה, סליחה, אני מדברת לו מה זה בזהירות על גדולות האומה, אבל כנראה היא הייתה צריכה יותר לדייק את האופן שבו היא עוררה את חנה לתפילה שהיא לא תצטער. ולכן הבנים שלה אחר כך נפטרים. אבל בעצם אנחנו רואים שיש פה, הקדוש ברוך הוא מביא לחנה חיים מסובכים. עם כל הגדלות שלה ועם כל הצדיקות שלה, יש לה חיים מסובכים, יש לה קושי עמוק, לא רק הקרות, גם צרתה בתוך ביתה שבא לרומם אותה למדרגה מאוד מאוד גדולה, למקום של תפילה מאוד מאוד מיוחדת. נקרא עוד מדרש. אני חושבת שזה נותן לנו איזושהי הבנה מה הכוונה צדיק ורע לו. יש אגדתא בגמרא, שאני מודה שלא קראתי אותה בגמרא, קראתי אותה בכועס וחכמנו. אחלה ספר, בנות, מי שרוצה, כל יום סיפור לפני השינה. נוסיף הרבה עירת שמיים. על אחד מהתנאים הלא מוכרת, שבא וביקש מאליהו הנביא להתלוות אליו יום אחד, כדי להבין בדיוק את מה שאת אומרת רעות, מה זה צדיק ורע לו. והוא אומר לו אליהו הנביא, אתה יכול לבוא איתי בתנאי? אתה לא אומר מילה, כלום. בסוף אני אסביר לך הכל. אני לא זוכרת בדיוק את כל הסיפורים. את תראית? אבל יש שם ממש כמה מקרים, נגיד על איזה איש אחד מאוד מאוד עני, שהייתה לו פרה אחת, והפרה שלו נפלה בתוך בור, ומתה בתוך הבור, וגם הפרה הזאת, שהוא הצליח באיכשהו דלוחה כזאת, מרבונה, בקושי רזה, בקושי נותנת חלב, בקושי הצליחה משהו, גם זה מתה לו. ואותו טענה שותה. על איזה, וואי, אני לא זוכרת כבר את כל הסיפורים, אבל יש שם כמה סיפורים, שאתה רואה אנשים טובים, רוצים לעשות את רצון השם, והמציאות, כמו מגדל קלפים, מתמוטטת עליהם, על איזה איש שאשתו הייתה חולה, והייתה נהייתה עוד יותר חולה. אני לא זוכרת בדיוק, אבל אחר כך, בסוף היום, שאותו טענה הולך עם, עם, עם אליהו הנביא לכל מקום, אז הם יושבים והוא אומר לו, עכשיו, קדימה, שאל, כל מה שאתה רוצה לשאול. ואז הוא מסביר לו איך באותו בור שמתה הפרה, אני חושבת שהיה שם איזשהו אוצר, וכשהוא הלך להוציא את הפרה שנפטרה, כשהוא הלך לזה, אז הוא מצא את האוצר הזה. והאישה הזאת שהיא הייתה חולה, אני לא זוכרת בדיוק, סליחה. אני לא אחפש לכם את זה למחר, אני לא אספיק, תסלחו לי. אבל ממש לראות שהמציאות הזאת של טוב ורע, נכון, כשהאדם הראשון אוכל מעץ הדעת, לפני זה הוא ידע אמת ושקר. אחרי זה, פתאום יש את המושגים האלה של טוב ורע. טוב ורע זה דבר מאוד סובייקטיבי. מי שחיבטה את המזגן, זה היה לה טוב לחבוט את המזגן, נכון? כי היה לה קר, והרעש הזה חפר לה במוח, כן? מי שיושבת שם וחם לה, אוף, איזה מעצבן אותי, מה לחיבטה את המזגן? למה אני חושבת רק על עצמה, אני לא יודע אני חום כאן. טוב? אפילו מזגן. זה דבר שהוא מאוד מאוד, הבת שלי, מאלה שקופאים מקור, הולכת לבית ספר עם סוודר, כשבחוץ 32 מעלות. למה? כי יש איזו ילדה אחת שיושבת שם 16 מעלות, והיא מתה מקור, והיא לא מסכימה לשים על 20. ל-16 מעלות זה טוב, לבת התלוחה, אין עליה כלום פשוט. זה רע. טוב ורע זה לעולם דבר שתלוי בעיני המתבונן. בסדר? אז את צודקת. צדיק ורע לו זה בעיני, לא בעיני הצדיק. זה בעיני בשר ודם. בעיניים שלנו תמיד, לעולם, המציאות היא מאוד מאוד חלקית. זה, אני חייבת להגיד, אחת הסוגיות הכי קשות לי בחיים, בגלל זה מי שקמה לי לא צריך לקום יותר, אני לא רבנית, כשאני אחיה בשלום עם, עם הרע שיש בעולם, כשזה יישב אצלי בטוב, יש לי עוד כמה סוגיות לפתור, אני לא אספר לכם את כולם, אנחנו עוד לא חברות, לאט לאט. תחבור, בסדר? זה באמת קשה. לראות בעולם דברים מורכבים ולהחזיק ראש, לא רק לדעת בשכל, שהלב שלי יהיה מלא 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 באהבת השם, בביטחון להשם, שכל מן דוד רחמן על עתיו אביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, וואו, זה ממש עבודה שלנו בעולם הזה. אבל זה באמת מורכב, זה באמת מורכב. זה חלק ממה שחנה מלמדת אותנו. איך אני מצליחה להיות בשיא הצער, על המקום הפנימי של, הפרטי שלי, שנראה לי רע, ולהיות בשיא הדבקות האלוקית, שהיא מתפללת להשם, רק, ואלי לא מבין מה עומד מולו, נכון? בהחשבי אלי יש שיקורה, כי היא נמצאת בכזאת דבקות עם השם, אפילו שרע לה, שבמקום הסובייקטיבי הפרטי, היא מרגישה על הפנים, היא מצליחה להיות עם ריבונו של עולם, ככה, ככה, מה זה צמודה אליו? לא משנה מה המציאות, היא מצליחה ממש להתבונן על המציאות בעיניים האלוקיות, להאמין שמה שהשם נותן לה, סוכריה, חמצוצים, מה שאתם מעדיפות, שוקולד, האמת הכי עדיף. טוב, מקור אחרון, לפני השניצלים, היום זה ארוחת צהריים שווה, חכו חכו. להעמיק לנו עוד קצת את מה שקורה לחנה. אז חנה נמצאת במקום שהיא מתאווה לבן, בסדר? היא מתפללת על בן. ירמיהו בשם רבי שמואל בר יצחק, בכל יום ויום, הייתה בת קול יוצאת ומפוצצת בכל העולם, ואומרת, עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל. וכל אישה אומרת, סליחה, בכל אישה שהייתה יולדת בן, הייתה מוציאה את שמו שמואל. ובכיוון שהיו רואים את מעשיו, היו אומרים, אין זה שמואל, כיוון שנולד זה. ורואים את מעשיו אמרו, כמדומים אנו שזה הוא. מה הכוונה? בכל יום, באותה תקופה, סוף שפוט השופטים, מה שכל ההקדמות שאמרנו מקודם, הייתה בת קול יוצאת ואומרת, עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל. בואו נחזור, אנחנו נהיה ככה על הציר הזה של הפרטי, של הבית של אלקנה מחנה, והכללי על הדור שהם נמצאים בו, נזגזג עליו. עד שנתחבר למהלך אחד. עם ישראל, אמרנו, נמצא בתקופה שאין הנהגה. כל פעם קם שופט, שופט את ישראל, מצליח לרומם אותם. גם את מי הוא היה מצליח? את השבטים שהיו נמצאים לידם, נכון? דבורה נמצאת באזור שם של הגלבוע, מצליחה להתרכז בהם. עותניאל בן קנז היה פה, דביר, עותניאל, זה אותו מקום, נכון? הוא נמצא איתם. כל שבט היה לו ממש את המאוד מאוד מפורדים. ברור לעם ישראל שהדבר הבא שעם ישראל צריך זה מלך, במיוחד אחרי פילגש בגבעה. זה איש אחד שיבוא והוא יהיה הצינור למלכות השם פה בעולם, שהוא יצליח לכנס סביבו את כל עם ישראל, שהוא יצליח ממש להוביל את עם ישראל ביחד, לרומם אותם למקום אחד. ומתוך כך באמת אנחנו רואים אחרי מלכות דוד מגיע בנו שמואל ובונה את בית המקדש. שיא השיאים של עם ישראל זה הימים האלה של ימי מלכות שלמה. כשנמצאים עם ישראל תחת הנהגה אחת, מתוקנת, כשיש בית מקדש, זה לא רק שיא השיאים של עם ישראל, זה שיא השיאים של העולם כולו. והבת קול הזאת, עם ישראל כולו נמצא ברצון הזה. כולו נמצא ברצון הזה של חלס, של די, חייבים להתרומם למדרגה הבאה. אבל הם לא מצליחים. הם לא מצליחים לעשות את זה לבד. ויש, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותם. הוא לא זונח אותם. הוא ממש מפוצץ את בת קול בראשי הערים ואומרת, צריך לקום צדיק אחד, שיקראו לו שמואל, והוא יגאל אתכם. עכשיו תראו איזה צדיקות נשות ישראל. פה כל הזמן צוחקים, שבקריית ארבע לכל הילדים קוראים יהודה. זה מלכות יהודה, זה פה. סלש דוד, זה שני השמות הפופולריים פה, גם לנו יש, יהודה ודוד. גם יש לנו משה, אנחנו ממש מחוסים, בסדר? יש לנו רק שלושה בנים, אז חכו, לבאים נקרא בעוד שמות. מה הכוונה? כל נשות ישראל הצדיקות שהן באות, נכון? אז כל אישה שיולדת בן, מה זה מלמד אותנו? יוצאת וקוראת את שמו שמואל. מה זה מלמד אותנו על עם ישראל? שמה הם רוצים? למה הם מחכים? בטח, הם מחכים לשמואל הזה. כל אחת באה ואומרת, אנחנו רוצים גאולה, קדימה. יש דבר שאנחנו ממש ממש צריכות להבין אותו על חנה ועל התקופה הזאת. כשחנה עקרה והיא מתפללת לבן, היא תמונת מראה למצב שעם ישראל נמצאים בו. עם ישראל מרגיש עקר. אין הנהגה. איפה הגאולה? איך נצליח? לא מצליחים להתרומם למדרגה הבאה של מלכות ישראל. שכולם יחד מאוחדים סביב מלך, שכולם יחד קוראים בשם השם בבית המקדש. הם ממש מרגישים כמו הכרה, כמה שהרפואה היום, וואו, מתקדמת ברמות מדהימות. מפתח לידה ביד השם. לפעמים בא מקרה לרפואה פשוט כאילו. הרפואה מצליחה, מה תוך שניות, כמה טיפולים ויש לכם ילד. 19 שנה הם מחכים. חנה היא ממש תמונת מראה לדור הזה. מחכים, הידיים כבולות. כל מה שאני יכולה לעשות זו תפילה. ככה חנה מרגישה. כל מה שאני יכולה, עשיתי את כל הסגולות. הלכתי, התפללתי, 40 יום הפרשת חלה, שיר השירים, תפילה בכותל. מה היא לא מנסה? לא בכותל, סליחה, במשכן. מה היא לא מנסה? הכל היא מבינה, מפתח לידה ביד השם. אותו מצב נמצא בעם ישראל. מה לא ניסינו? לאן לא התפללנו? הגענו לארץ ישראל, כבשנו, נחלנו, ניסינו להקשיב לכל השופטים, ריבונו של עולם, תיקח אותנו ככה מציציות ראשנו, תרומם אותנו למדרגה הבאה של מלך. אנחנו רוצים מלכות, וחנה היא מתפללת, אנחנו עוד נעמוד על זה בעזרת השם. היא רוצה בן שיקראו לו שמואל, שיביא מלכות לעם ישראל. שיעורנו נגמר, אני שונאת שמסיימים אחרי הזמן, אז אני גם מסיים בזמן, טוב?